לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ג' ניסן תשע"ט, רגע לפני הבחירות הגורליות. שרת המשפטים הילד שקד אומרת לא נהיה סקופה נדרסת של נתניהו. חברת הכנסת הנבחרת בקרוב כנראה אורית סטרוק אומרת ליכוד גדול יביא להתנתקות שנייה. שבח שטרן יושב ראש המטה הלאומי של הליכוד אומר אסון עלול להתרגש עלינו אם השמאל יעלה לשלטון, וגם ראש מועצת בנימין ישראל גנץ חושש שפייגלין שלא אמר על מי ימליץ יביא לממשלת שמאל. נשוחח פה גם כדי לגוון עם חבר הכנסת אולי בעתיד יועז הנדל, איש כחול לבן, אומר לא יהיה פינוי יישובים, אם יהיה דבר כזה אני לא יהיה שם. ננסה להבין גם מה הולך לקרות עם פרשנים פוליטיים ותיקים ומנוסים כמו אריה גולן, שמתקשה להבין מדוע ביבי מחרים אותו ולא מתראיין אצלו, וגם יעקב ברדוגו הפרשן של גלי צהל, על האם האליטות יגרמו מחר למהפך. משה זרי שההתיישבות על השמאל, מדוע הבחירות האלה כל כך גורליות, ועל עוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. הזנה ערבה ובחירות מוצלחות. שלום ובוקר טוב לשרת המשפטים, איילת שקד, יושבת ראש משותפת של הימין החדש.
בוקר טוב.
אז בוקר טוב לך, איך את נערכת פחות מיממה לפני פתיחת הקלפיות?
עסוקה בשכנועים של אנשים, הקלטת הודעות קוליות, ישיבות, דרבונים, תמרוצים, ומקווים באמת להצליח. אני מקווה גם ש... הציבור שלנו למוד כבר ניסיון לא יענה לצעגות הגוואלד הלא נכונות והלא מוצדקות של ראש הממשלה, ויצביע באמת לימין החדש ויחזק מפלגה אידיאולוגית.
לאיזה צעקות גוואלד את מתכוונת? תמקדי אותנו קצת.
לא, ראש הממשלה בתקופה האחרונה, ביומיים האחרונים אומר, קורא להצביע לליכוד, לציבור מצביע הימין, שזה כמובן טעות גדולה. הליכוד הוא חזק, הליכוד יצליח, צריך הימין האידיאולוגי להצביע על הימין החדש, למפלגה האידיאולוגית, כדי שלא תקום ממשלת שמאל. בסוף, אם הגוש לא יהיה חזק, אז תהיה ממשלת אחדות.
מה את באמת אומרת לציבור שלנו לקראת מחר? למה באמת חשוב לתת לכם את הכל, לך ולנפתלי?
מכמה סיבות. ראשית, כי באמת אם נהיה גדולים ומשמעותיים, נמשיך לעסוק, אני אמשיך לעסוק במשרד המשפטים, יש לי עוד עבודה רבה במשרד, ובנט יכול לקבל את משרד הביטחון. אני חושבת דווקא לציבור שלנו, צריכים להבין את זה, אם נוכל לקבל גם את משרד המשפטים וגם את משרד הביטחון, זה יהיה הישג אדיר להתיישבות, אפשר יהיה להסדיר סוף סוף כמו שצריך את ההתיישבות הצעירה, ולעשות עוד הרבה דברים חשובים. חוץ מזה שיש לנו רשימה מדהימה, עם אנשים מדהימים מהציונות הדתית והציונות החילונית ביחד, ומי שמאמין בשיתוף הזה, אני בהחלט חושבת שזה צריך להיות הבית שלו.
מה באמת את באה ואומרת לנו, לאנשי הציונות הדתית, לקראת, ברגע שתהי שרת המשפטים, איך את יכולה להביא להישגים? תסבירי מה התכוונת כשאמרת ההתיישבות הצעירה, מה התוכניות בעצם?
אני בקדנציה האחרונה עסקתי בהסדרת ההתיישבות באופן מאוד אינטנסיבי. עד שנהייתי שרת משפטים, התשובות של המדינה לבגץ היו לא טובות והובילו לפינויים. אני גם שיניתי את תשובות המדינה לבגץ וגם פיתחתי כלים מנהליים להסברה. אם באמת נוכל לקבל את משרד המשפטים ומשרד הביטחון, כי התחום הזה הוא בעצם תחת אחריות משרד הביטחון, אז אפשר יהיה ביחד להסביר סוף סוף את הסרות היישובים הצעירים, שהיום יש להם, עושים להם המון בעיות, לא מחוברים כמו שצריך למים וחשמל, אי אפשר להרחיב אותם. צריך אחת ולתמיד לפתור את זה.
שמענו אתמול את ראש הממשלה מדבר, או שלשום, על החלת הריבונות אני מניח שזה משהו שאתם גם שותפים לעניין הזה.
אתה יודע, אני מעריכה שהוא אמר את זה כאמירה לקראת בחירות, אבל עצם זה שהוא אמר את זה, זה הישג גדול של בנט ושלי, כי תחשוב, כשאנחנו נכנסנו לפוליטיקה, נתניהו נאם את נאום בר אילן ודיבר על שתי מדינות, בנט אז כתב את תוכנית ההרגעה ותוכנית הסיפוח כמנכ״ל מועצת יש"ע, ולא הייתה לזה בכלל תמיכה בכנסת. והיום עשרות רבות של חברי כנסת תומכים בזה, כולל... סליחה. כולל ראש הממשלה, וזה הישג גדול מאוד, אני חושבת, של בנט ושל כולנו.
מה צדקתם?
אני מקווה שבקדנציה הבאה גם נוכל לעשות את זה, ובאמת להתחיל בהחלת הריבונות, לפחות על מעלה אדומים וגוש עציון.
אם את מתמנית לשרת המשפטים, מה הצעד הראשון שאת הולכת לעשות?
ראשית, יש לי מלא רפורמות שאני צריכה לסיים מהקדנציה הבאה, בדברים כמו חוק זכויות חשובים, דברים כאלה ואחרים, אבל בעניינים הגדולים אני בהחלט אשאף להביא לפסקת ההתגברות וחוק יסוד החקיקה, שזה דבר שניסיתי לעשות בקדנציה הקודמת ולא הצלחתי בגלל שסיעת כולנו התנגדה. אז יש לי עוד הרבה מאוד עבודה במשרד, ואני באמת קוראת למי שמאמין בשינויים שהתחלתי לתת לי את הכוח להמשיך.
כמה מנדטים אתם צריכים כדי שתוכלו לקבל את התפקידים כמו שהיה לכם כעת? או כמו שבנט רוצה להיות שר ביטחון, לא כעת, כן.
אנחנו לא רחוקים, צריכים עוד מנדט אחד או שניים, כדי שזה יקרה, זה לא רחוק, זה לא בשמיים.
זאת אומרת, כמה אתם רוצים לקבל, כמה אתם רוצים לקבל מנדטים? מה היעד?
אנחנו שואפים לקבל 8-9 מנדטים. אני רוצה כן לומר פה, למי מהציונות הדתית ששוקל להצביע לזהות. אני מבקשת, תחזרו הביתה לימין החדש. אנחנו פוליטיקאים שהוכחנו עשייה, גם אם לא תמיד הצלחנו, תמיד עבדנו לשם שמיים והוכחנו עשייה והוכחנו שינויים גדולים. פדלין כבר 20 שנה בפוליטיקה הישראלית ולא עשה כלום, והרשימה שלו מורכבת מאנשי שמאל, אי אפשר לדעת מה יהיה איתם. אני באמת קוראת למי שרואה את עצמו כאיש ימין, תנו לנו את הכוח, אל תתפתו לטרנדים, תנו לנו את הכוח להמשיך בעבודה שאנחנו עושים.
את בטוחה שנתניהו יהיה המרכיב של הממשלה הבאה, או שאולי יש סיכוי שנקום לתוצאות אחרות, חלילה שבני גנץ ויאיר לפיד יקבלו את התפקיד להרכיב את הממשלה?
נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, השאלה איזו ממשלה הוא ירכיב, אם הוא ירכיב ממשלת שמאל או ממשלת ימין. ליכוד גדול יוביל לממשלת שמאל. כי אז מפלגות הימין חלקן לא יעברו את אחוז החסימה ותוקם ממשלת שמאל. לכן הציבור הימין האידיאולוגי צריך לדבוק במפלגות שלו. אני כן קוראת לכולם להצביע לימין החדש.
ומה את אומרת על זה שנתניהו אומר שנפתלי בנט יעשה עוד פעם ברית אחים עם יאיר לפיד כמו שהיה בעבר?
זה שקר מוחלט. נתניהו בוודאי זוכר שהסיבה שבנט ולפיד עשו את השותפות הזאת בגלל שנתניהו רצה לזרוק את הבית היהודי לאופוזיציה. אנחנו לא אסקופה נדרסת של נתניהו, אנחנו מפלגה חזקה, פוליטיקאים חזקים, ואני בטוחה שהציבור חכם, הציבור גם זוכר את ההיסטוריה, ולכן יצביע לימין החדש.
עוד משפט אחד לסיום, דיברתם על זה שאם אחרי הבחירות אתם ואיחוד מפלגות הימין תעשו מין, לא יודע אם בלוק טכני, לא זוכר את המינוח, את יכולה לרענן את זיכרוננו, מה בעצם הולך לקרות אחרי הבחירות למי שאולי חושב גם על העניין הזה?
אנחנו צריכים לקבל כמה שיותר מנדטים, ואחר כך תסמוך עלינו שאנחנו נדע למקסם את המנדטים האלה כדי ליישם את מדיניות הימין. כשמצביעים לנו, מצביעים ימין, מקבלים ימין. אז תנו לנו כוח, ואנחנו אחר כך נדע למקסם אותו.
אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, ולאחל לך בהצלחה, שרת המשפטים, יושבת ראש משותפת לימין החדש, איילת שקד. תודה רבה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה.
יממה לבחירות, קמפיין הגיוולד מכל הכיוונים. אנחנו משוחחים כעת עם חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, מועמדת במקום השישי באיחוד מפלגות הימין. שלום לך.
שלום, שלום. שלום לאנשי צופי וגולשי ערוץ 7.
אז איתך אנחנו משוחחים על הבחירות המתקרבות מחר ממש, אנחנו שומעים את נתניהו נזעק לאולפנים, וגם גם הימין החדש, ומה אתם אומרים על הקמפיינים האלה שאנחנו רואים לנגד עינינו?
תשמע, נתניהו זה באמת לא יאומן מה שהוא עושה, הוא פשוט רוצה את הקולות שלנו, ובשביל זה הוא מנסה להתחפש לציונות דתית. אז שלשום שמענו ממנו שהוא מתכוון להכיל ריבונות בהתיישבות, אתמול שמענו ממנו שלא תקום מדינה פלסטינית, היום אני מניחה שנשמע ממנו שהוא שומר שבת, מתפלל שלוש תפילות ביום, שומר על מעמד המשפחה, שומר נגיעה מרפורמים בכלל ובכותל בפרט, הוא מנסה להידמות לציונות דתית, אבל אנחנו הרי לא נולדנו אתמול, אנחנו מכירים את ביבי 10 שנים ועוד 3 קודם לכן, אנחנו יודעים מי הוא ומה הוא, יש לו את היתרונות שלו, הוא בהחלט ראוי להיות ראש ממשלה, אבל הוא חייב ציונות דתית חזקה מאוד מאוד לידו, שתמנע ממנו להידרדר למשל לאוסלו ג' ולהידרדר גם בנושאים אחרים שחשובים לציונות הדתית. הציונות הדתית זה לא רק ימין, זה לא רק התיישבות, כמובן שההתיישבות חשובה מאוד ותכף נדבר על הנושא של הריבונות, אבל ציונות דתית זה אמונה, זה תורה, זה השקפת עולם שמתייחסת לכל מערכות החיים כולם. בעצם ציונות דתית זה אפשר להגיד שזה הנשמה של המדינה, כמו שאמרו פעם. זה להסתכל על כל המדינה מתוך השקפת עולם אמונית, ולפי זה להכריע בכל צומת וצומת, וזה חייב להיות לדבר הזה ביטוי חזק ומשמעותי מאוד מאוד בכנסת. אני בטוחה, אני משוכנעת שכל אנשי הציונות הדתית מבינים את זה. תראה, הציונות הדתית לפני מספר חודשים כמעט והתרסקה מבחינה פוליטית, עברנו טראומה נוראה, ובכוחות משותפים קמנו ועמדנו על הרגליים ועשינו את הבלתי יאומן מתוך אחריות מאוד מאוד גדולה, מתוך הבנה של הציונות הדתית חייב להיות השפעה מאוד גדולה במערכת הפוליטית, ואני בטוחה שהציבור שלנו מבין את זה ויגלה גם הוא אחריות.
ואת מרגישה שיש את ההבנה הזאת?
אני חושבת שכן, בגדול אנחנו רואים הרבה מאוד נאמנות ואכפתיות ושותפות מאוד גדולה מצד הציבור. נעשה פה איזשהו בירור עמוק, דווקא בגלל שיש כל מיני גורמים שמנסים להתחזות לציונות דתית, אז נעשה פה בירור עמוק בציבור. הציבור מבין שציונות דתית זה אומנם נאמנות מאוד משמעותית לארץ ישראל, אבל זה לא רק זה. זה גם הנאמנות לארץ ישראל, היא באה מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך מחויבות עמוקה לערכים רבים ונוספים, ואי אפשר לקחת את התורה הזאת של הציונות הדתית רק לשליש, למחצה ולרביע. לא, זה עולם השקפתי שלם, שיש זהות גדולה מאוד בציבור שלנו עם הדבר הזה, ולכן אני מאמינה שיהיה בסדר. צריכים, כמו שאומרים, להחזיק ראש, לא להתבלבל, אבל הציבור שלנו מאוד אינטליגנטי, ואני מאמינה שהוא לא יתבלבל. תראה, ביבי רוצה שאנחנו ניכנס מתחת לאלונקה שלו, אבל אם אנחנו נהיה מתחת לאלונקה, לא נוכל לעמוד לצידו, אנחנו צריכים לעמוד לצידו כדי להשפיע עליו השפעה משמעותית.
והטענות שלו שזה לא עניין של גוש, אלא שהמפלגה הגדולה וכחול לבן מאיימים עליו, מה...
טוב, נו, אלה דברים שבאמת, אולי רק בשביל האנשים הצעירים, המצביעים הצעירים שהם דווקא רבים, צריך לחזור על הכללים הבסיסיים, אבל בידוע שמי שירכיב את הממשלה זה דבר שנקבע לפי גודל הגוש, הנשיא מזמין אליו את נציגי כל הסיעות, והוא מטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שיש לו את הסיכוי הגדול ביותר להרכיב אותה. גם הטענות של נתניהו כלפי פייגלין, שכמובן הן טענות מוצדקות, זה חמור מאוד מה שפייגין עושה, אבל הן לא מחזיקות מים בהיבט הזה, משום שלגנץ יש הרבה הרבה פחות ממליצים, ולכן זאת מעמדת פנים, שעוד פעם מטרתה, אני יכולה להבין את נתניהו במובן מסוים שהוא רוצה להיות הכי גדול שאפשר, אבל אנחנו הרי יודעים שליכוד גדול שווה התנתקות, אז אנחנו לא ניתן לזה לקרות. ליכוד גדול שווה התנתקות.
אתמול נתניהו מדבר על סיפוח, הכרה, ריבונות בהתנחלויות, גם מחוץ לגושים. מה דעתך על העניין הזה?
כן, את זה חייבים לחדד, תראה. קודם כל, זה בהחלט הישג גדול מאוד שלנו. אנחנו הרי אלה שדחפנו את נושא הריבונות לאורך כל הקדנציה האחרונה, אני בתור מנהלת שדולת ארץ ישראל, בצלאל סמוטריץ' בתור יושב ראש השדולה, ויחד איתנו יענו לשבחו חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד. דחפנו את זה בכל דרך, לאורך 4 שנים, וברוך השם נתניהו הבין, שזה מה שהימין רוצה, ריבונות. אני מברכת על זה. אבל אני מאוד מאוד חוששת, וזה לא חשש סתם, זה לאור מידע שאספתי על תוכנית טראמפ. אני חוששת שתוכנית טראמפ כוללת נסיגות מהשטחים שבהם אין התיישבות, שטחי C שבהם אין התיישבות, נסיגות בהם, ובמקביל אולי החלת ריבונות בהתיישבות עצמה. עכשיו שים לב, נתניהו עשה את זה פעמיים, בחברון, הוא בינואר 1997 מסר את רוב חלקי העיר חברון, השאיר את היישוב היהודי בחברון. התוצאה, רק לפני כמה ימים היינו בהזכרה של התינוקת שלהבת פס, שנרצחה מירי מהבוסננה, שאותה נתניהו מסר לערפת. אחר כך ב-98 הוא עשה אותו דבר, הוא מסר חלקים משטח C, לרשות הפלסטינית, לא נגע ביישובים, אבל השאיר את היישובים, חומש, צנור, קדים, גנים, השאיר אותם כאיים מבודדים בתוך שטח שנמצא כבר לפלסטינים, ואחר כך היה קל מאוד, קל יחסית לשרון לבוא ולעקור את היישובים האלה. כמובן שאסור לתת לזה לקרות, זה מאוד מאוד מסוכן, אנחנו עם כל הרצון העצום שלנו לריבונות, לא נסכים בשום פנים ואופן שהריבונות תבוא בתמורה לנסיגות, ובשביל שזה לא יקרה, שוב, צריך אותנו גדולים וחזקים לידו, משום שרק השקפת העולם שלנו, שהיא הציונות הדתית, שלא מאפשרת בשום פנים ואופן מסירת אפילו סנטימטר אחד מארץ ישראל, מסיבות שהן לא רק ביטחוניות, הן סיבות אמוניות, הן סיבות תורניות, הן סיבות הלכתיות, רק השקפת עולם כמו שלנו תצליח לעצור את הסכנה הזו של תוכנית טראמפ, כי כידוע קשה מאוד להגיד לא לנשיא שאוהב אותך, מחבק אותך, משפיע עליך מכל טוב. רק אנחנו נדע להגיד את הלא הזה בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית.
טוב, אז איך אומרים, נקווה שאכן תהיה הצלחה מחר בבחירות, ונודה לך על הדברים, אורית סטרוק, חברת הכנסת לשעבר, ואולי עוד מעט שוב, מועמדת במקום השישי באיחוד מפלגות הימין. תודה רבה לך על הדברים, בהצלחה.
תודה רבה.
וכעת אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי של הליכוד ומועמד ברשימת הליכוד לכנסת. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז אנחנו שומעים היום על הקמפיינים השונים, הגיוולד של הליכוד, המחאה של רשימת האיחוד מפלגות הימין והימין החדש. מה קורה אצלכם בשטח? איך אתה מרגיש ככה עם ממה לפני פתיחה, פחות מממה לפני פתיחת הקלפיות?
אני חייב להגיד שאני בהחלט מודאג. אני מודאג, כמו שהייתי מודאג בבחירות קודמות וגם בבחירות שלפניהם. בעצם כל מערכת בחירות היא מערכת בחירות גורלית עבור ארץ ישראל, כי באופן עקרוני, אנחנו ראינו כבר שהשמאל יודע לבוא ולהרוס בזמן מאוד מאוד קצר, מה שלוקח לנו המתיישבים לבנות במשך עשרות שנים. ועלייה חזב חלילה של השמאל יכולה להיות משהו שהוא תהליך בלתי הפיך, שאחר כך קשה, אם בכלל, להחזיר דברים. כמו שראינו באוסלו, תהליכים שאחר כך מובילים אותנו גם לאסונות גדולים וגם למשך שנים רבות. אז לכן הבחירות האלה הן גם גורליות, עדיין הסכנה רובצת לפתחנו, איומים של אויבים מסביב, הרצון להקים מדינה פלסטינית פה בלב הארץ. זהו, אז זה מאוד מאוד מדאיג, מאוד מאוד מעלה חששות, ולכן צריך לעשות מאמץ גדול מאוד כדי לנצח בהם.
ומבחינת, אתה אומר שאתה מודאג עקרונית מעליית השמאל, האם אתה גם מודאג ממה שנתניהו אומר שהעננות של הימין, האם אתה מרגיש שאצלכם, ביהודה ושומרון יש שעננות?
אני לא יכול להגיד דווקא ביהודה ושומרון, אני לא... אין לי פה מדדים ש...
אתה תושב שילו, כן.
אני תושב שילו, אבל לא עמדתי ודיברתי עם כל 450 מהמשפחות בשילו, כדי לדעת אם כולם מתכננים מחר לבוא להצביע לפני שהם יוצאים לעשות את הפיקניק. אני לא יודע, אני מאוד מאוד מקווה שגם אצלנו, גם בכל ההתיישבות, וגם כל אחד עם שכניו, מכריו וחבריו, מכל מקום בארץ, התפקיד שלנו זה לדרבן אותם, לקום ולבוא להצביע, כי יש אחוז התמיכה במפלגות הימין, כולל בליכוד, הוא יחסית סביר. הבעיה היא שעננות ואדישות, שאני שומע עליה מאנשים שאני סומך עליהם, שהשמאל באופן כללי מבחינת בדיקות הוא באחוזי הצבעה יותר גבוהים יגיע לקלפי מחר. אם זה מה שיקרה, אז חלילה השמאל יכול לנצח.
אני רוצה לשאול אותך, דווקא כתושב יהודה ושומרון וכמובן כחבר ליכוד, שמענו מצד אחד את נתניהו, ראש הממשלה מדבר אתמול על החלת הריבונות על היישובים יהודה ושומרון. מצד שני, שמעתי הבוקר ראיינתי אישית את אורית סטרוק, שהגיבה על העניין הזה ואומרת שהיא מצד אחד מברכת, מצד שני סבורה שלאור התוכנית של טראמפ מדובר בעצם בהחלת הריבונות על היישובים של היהודים ועל שאר השטח, למסור לפלסטינים ולהפוך את היישובים למבודדים. מה אתה אומר על הדבר הזה?
טוב, אני קודם כל בוודאי תומך בהחלת החוק ובסופו של דבר והריבונות על כל ארץ ישראל המערבית. אם היה אפשר גם על המזרחית, אז הייתי גם הולך אליה, אבל כרגע זה לא רלוונטי. אבל מרכז הליכוד קיבל לפני קצת יותר משנה החלטה להחיל את הריבונות והחוק על כל מרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון. בהחלטה הזאת לא היה משהו שדיבר על כך שצריך לתת לערבים המכונים פלסטינאים, לתת להם פה איזושהי שליטה וריבונות. אני גם חייב להגיד שמכל מה שאני שמעתי את ראש הממשלה ותוכניותיו, הוא לא חושב לעשות את הדבר הזה, הוא לכל היותר מתכוון לתת איזושהי אוטונומיה שליטה עצמית, מה שכבר סוכם בהסכמי האוטונומיה בתקופת בגין, לתת להם שליטה עצמית פחות ממה שיש להם היום. זאת אומרת, לא כולל בוודאי צבא ומשטרה חזקה, ושהשליטה הביטחונית תישאר לתמיד בידי ישראל. כך שאני בוודאי תומך בעניין הזה של החלת הריבונות. אני חושב שראש הממשלה מתכוון ברצינות להתחיל לעשות את זה באופן כמובן הדרגתי, זהיר. אני הייתי שמח שזה יקרה יותר מהר. בוודאי שאם אני אבחר לכנסת, ויש גם לא מעט חברים ברשימה שידחפו לכיוון הזה. לגבי תוכנית המאה של טראמפ, אף אחד לא יודע מה יש בתוכנית הזאת. חברתי אורית סטרוק, שאני מאוד מאוד מעריך את פעילותה, ואנחנו גם עשינו הרבה עבודה ביחד בכל הכנסות האחרונות, לקידום המטרות הלאומיות, בהחלט מעלה חששות, וזה לגיטימי, אבל אף אחד לא יודע מהי תוכנית המאה, ואנחנו גם לא חייבים לקבל את תוכנית המאה, אם היא כוללת בתוכה הקמת מדינה פלסטינית בתוך יהודה ושומרון. לא חייבים לקבל אותה. זה נכון שיש חששות, אבל בוודאי שאם ראש ממשלת ישראל, גם לפני בחירות, אומר שהוא מתכוון להתחיל ללכת על תהליך שהחלת ריבונות, זה דבר שצריך לברך עליו.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה אתה מתכוון לעשות מחר בבחירות, שבח שטרן, מה אתה מתכוון מחר לעשות?
קודם כל אני מתכוון להצביע ליכוד, אני מתכוון לשכנע אנשים להצביע ליכוד, אבל בעיקר אני מתכוון לעשות את מה שאני מציע לכל אחד מאיתנו לעשות, לדאוג שכל מי שיודע שיש לו אח, חבר, שכן, שיש לו, שהוא מתכוון להצביע, שהוא תומך באחת מהמפלגות הלאומיות, בין אם זו ליכוד, בין אם זאת מפלגה אחרת, לבוא ולגרום לו שילך להצביע, ואם צריך לקום ולהסיע אותו, להסיע אותו. אז זה מה שאני מתכוון לעשות מחר, כן. בעניין הזה של לדרבן אנשים, כן. ללכת להצביע.
ותוך כדי זה עוד שאלה, כן. שאלה אחרונה להשחיל, לא קשורה בכלל לענייננו, פייגלין, אתה רואה גם אצלכם ביישובים בבנימין שיש אנשים שיצביעו לפייגלין, או שזה לא
אני
פסח עליהם?
אני בהחלט שומע, אני שומע על תמיכה מסוימת בקרב נוער. אני פועל אישית כדי לשכנע אותם שהמפלגה של מפלגת זהות היא לא מפלגת ימין, ואצל חלקם אני גם מצליח לשמחתי. יש כאלה שלא, זה טרנד, מפלגה טרנדית, ונוער לפעמים מתלהב מטרנדים. ואני חושב שזאת טעות, יש פה איזושהי משיחיות שווא, ויש פה מפלגה שהיא בעצם, סליחה, מפלגה שבעצם, בוודאי שראשה, פייגלין הוא אדם לאומי, אבל חלק לא מבוטל מהרשימה שאחריו, אלה שעשויים או עלולים להיבחר, הם אנשים שאף אחד לא יודע מה טבעם, והם יכולים מחר למכור את ארץ ישראל בשביל מיצובישי. וזה מאוד מאוד מדאיג, מאוד מפחיד, לכן אני הייתי מעדיף שהמפלגה הזאת לא תיכנס לכנסת, ואולי גם אם היא תיכנס, שתיכנס בקטן.
אוקיי, אנחנו מודים לך.
אני מאחל לכל עם ישראל מחר בחירה טובה, בחירה לאומית וערכית וטובה, ושנצליח.
אז נודה לך על הדברים, שבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי של הליכוד ומועמד ברשימת הליכוד לכנסת. תודה רבה ובהצלחה.
שלום, כל טוב, בהצלחה.
תודה רבה. שלום וצהריים טובים לישראל גנץ, ראש מועצת בנימין.
שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
אז אתמול אתה, יחד עם עוד ראשי רשויות, נפגשתי עם ראש הממשלה. רצינו ככה לשמוע אם שמעתם ממנו דברים חיוביים.
ראשית, שמענו ממנו על נושא הריבונות, שלדבריו, כמו שהוא מדבר איתנו, הוא דיבר גם עם אנשי טראמפ. אני חייב להגיד שאחר הפגישה, הייתה פגישה מצומצמת, עם, כמו שעלה כבר אתמול, עם יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, יוחאי דמרי מהר חברון, ואליהו מראש מועצת קריית ארבע. ובעצם שאלנו אותו שאלות פשוטות, אנחנו רצינו לוודא, כשאנשים יוצאים להצביע, נתניהו, שבזאת השם יהיה ראש הממשלה הבא, יפתח ויבנה בהתיישבות, וקיבלנו תשובות מאוד ברורות, וחד משמעיות בנושא הזה.
שמה? מה התשובות?
התשובות ראשית, כשמדובר על ריבונות, מדובר על כלל ההתיישבות, לא רק על גוש ההתיישבות, שראש הממשלה מתכוון למסד, מה שלא קרה בשנים האחרונות, למסד ולתת את ההכרה והלגיטימציה ליישובים רבים שנמצאים. אני אומר, בקשתנו ודרישתנו היא מאוד פשוטה, לא ייתכן שיישובים ענקיים, כמו אלי, כמו אופרה, כמו יישובים רבים ביהודה ושומרון, הם לא מוסדרים. את הדבר הזה צריך לטפל, והוא אכן יתחייב להסדיר אותו. אנחנו דיברנו על נושא תקציבי הביטחון. יש שם מחסור אדיר.
חייב להסדיר את כל היישובים האלה?
כן.
אוקיי.
אכן כן. אנחנו דיברנו על תקציבי מרכיבי הביטחון היישובים, יש היום פער אדיר במרכיבי הביטחון, וגם זה נושא שהוא הבטיח שיתפלו מיד לאחר הבחירות. אין ספק שאנחנו מודעים לזה שאנחנו בערב בחירות, והבטחות ערב בחירות, אנחנו מכירים זה הבטחות ערב בחירות, אבל לנו היה חשוב מאוד לשמוע שראש הממשלה פניו מועדות לחיזוק ההתיישבות ולביסוס שלה. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שעולה, וזו החלטה שלנו כראשי הרשויות, יש היום קרב על הבית שלנו. יש אנחנו צריכים לוודא שההתיישבות מתבססת ומתחזקת, ובמקום הזה אנחנו קוראים לכל התושבים שלנו, אנחנו גם פועלים לזה, אנחנו כמטה בנימין פועלים ודוחפים לזה שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים גם בהתיישבות, וגם מטה בנימין יוצאת לפעול באזור פסגת זאב להביא אנשים לקלפיות.
מה זה מטה זזים ימינה?
אנחנו עובדים ביחד עם מטה זזים ימינה.
זה לא של הליכוד דווקא?
מטה זזים ימינה הוגדר כמטה של הליכוד, כיוון שהליכוד דוחף את הדבר הזה, אבל הקריאה היא בעצם למקומות שבהם אחוז ההצבעה לימין הוא גבוה, לצאת להצביע, כל אחד יצביע למפלגת הימין שהוא בוחר, אבל אנחנו קוראים לאנשים חברים, זה מלחמה על הבית, תצאו להצביע. לפעמים יש נטייה לאנשים לחשוב שכל אחד רק יצא לטייל, כי הקול שלו בתוך 1.5 מיליון מצביעים הוא לא חשוב, וכל קול הוא קובע, ואנחנו צריכים לוודא שיש אחוז ההצבעה גבוהים, אנחנו עושים את זה ונעשה את זה.
הבנתי שגם משהו דיברתם לגבי היישוב חרשה דווקא ספציפית או לאו דווקא?
לא שוחחנו ספציפית על היישוב חרשה, אבל הפעם הזאת, אבל היישוב חרשה כידוע אושר להתנגדויות, זאת אומרת הופקד להתנגדויות בשבוע שעבר, אחרי 20 שנה שאנחנו ממתינים לתוכנית הזאת, ואנחנו מחויבים להשלים את התהליך הזה, הפקדה להתנגדויות זה צעד ראשון בתהליך, את התהליך הזה אנחנו מחויבים להשלים, ובעזרת השם שחרשה תהפוך ליישוב מוסדר שיבנה ויהיה בתנופת בנייה.
לפי הנתונים שיש לכם, יש חשש שתוצאות הבחירות יהיו שגנץ ירכיב את הממשלה הבאה? יש חשש כזה?
תראה, את הנתונים שיש לנו יש לכל אזרח וכל תושב במדינת ישראל. ברור המצב שהמפלגה שנראה כרגע על פניו בסקרים האחרונים שיצאו, זאת מפלגת כחול לבן. ופייגלין שלא אומר לנו במי הולך, למי הולך להמליץ, ובגלל העובדה הזאת שפייגלין לא אומר למי הולך להמליץ, אין ספק שהוא שם את ממשלת הימין בסכנה.
יש רבים בבנימין שמצביעים לפייגלין?
קשה לי לדעת בשטח את התשובה לשאלה הזאת. לי קשה להעריך את זה במקום שלי, אבל אנחנו נעשה את הכל כדי שיהיה אחוז ההצבעה לימין, וימין ברור,
כן.
שיחזק את ההתיישבות.
טוב, נודה לך על הדברים, ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, בהצלחה מחר בבחירות, תודה רבה לך.
תודה רבה, בהצלחה לעם ישראל, זה מבחן לאומי, ואנחנו בעזרת השם נקבל ממשלה לאומית חזקה, שתחזק ותפסס את ההתיישבות.
אכן כך נקווה, תודה רבה לך. שלום וצהריים טובים ליועז אנדל, מועמד ברשימת כחול לבן לכנסת, איש מפלגת תלם בראשות משה בוגי יעלון.
שלום.
יועז אנדל, אתם ברשימת כחול לבן עם גנץ ולפיד מתוארים על ידי נתניהו כשמאל חלש. נתניהו מדבר על החלת הריבונות, אתכם מאשימים בגירוש עתידי של יהודים ביהודה ושומרון. מה אתה אומר על הדבר הזה?
ואם זה לא הייתה בדיחה, זה היה עצוב. בסופו של דבר, מי שכל הזמן צריך להגדיר את עצמו, כי ימין חלש ונגד שמאלנים, זה מי שסובל מחוסר ביטחון עצמי. אדם שהוא מאמין בארץ ישראל לא צריך כל היום להסביר שכששואלים אותו מה אתה, הוא אומר אני נגד שמאלנים. אתה אומר מי אתה, לא נגד מי אתה. ואני בכלל, אני מכיוון ש... מרבית הקהל שעכשיו בטח מאזין לנו, הוא מהציונות הדתית, אני מציע לכולנו לחזור לשורשים, לאהבת עם ישראל ולא לסינת יהודים, ולהסתכל מה באמת אנחנו רוצים, ואנחנו בסופו של דבר רוצים אחדות בעם ישראל, אנחנו לא רוצים סינת עם ישראל. עכשיו, אם הפער או שאם הטיעון של נתניהו הוא פינוי יישובים, אז בחיית, בואו נבדוק מי פינה יישובים, מי הצביע בעד ההתנתקות, מי פה הקפיא בנייה, מי נסע את נאום בר אילן שתי מדינות לשני עמים, זה לא גנץ וגם לא בוגי, להפך, בוגי היחיד שבהתנתקות התפטר מתפקידו, היחיד שהצביע נגד עסקת שליט. אבל אני באמת, אני חושב שזה די מבזה את מצביע הציונות הדתית שחושבים שהם כאלה מטומטמים, שלא זוכרים את ההיסטוריה. בסופו של דבר יש פה בחירה בין ראש ממשלה שהוא בחצי משרה כי הוא מסואב, ונמצא עם תחת תיקים, כתבי אישום על שוחד, ועם פרשה ביטחונית חמורה. ראש ממשלה שלא באמת יוכל להמשיך לתפקד, גם אם בטעות הוא ייבחר. ראש ממשלה שמעדיף במקום להגיד מה הוא עושה, כל הזמן להאשים שמאלנים, כמו איזה דמון היום בנורא.
Okay.
בזמן שהוא, אם אתה בודק את המעשים שלו, הוא בין שלום עכשיו לחדש. ובמקום זה הוא מתעסק בלפלג ולסכסך, ואני חושב שזה לא דרכה של הציונות הדתית.
אז בוא נדבר על העתיד. מה בעצם המתווה המדיני שאתה ונניח לצורך העניין אופר שלך יכולים לחתום עליו?
אבל אנחנו חתמנו עליו. אני מציע לכל המאזינים לפתוח בגוגל את המצע שלנו ולמצוא שם את המתווה זה לא שאנחנו חולים, אלא חתמנו עליו. ובמתווה, בניגוד למה שנתניהו כתוב, אין התנתקות שנייה. אבל אתה יודע מי עשה את ההתנתקות? הליכוד. ובמתווה כתוב שאנחנו הולכים, יש לנו אינטרסים התיישבותיים ואינטרסים ביטחוניים ביהודה ושומרון, הגדרנו אותם כגושי ההתיישבות ובקעת הירדן וירושלים ורמת הגולן, והגדרנו בנייה ופיתוח שם, והגדרנו שמחוץ לגושים אנחנו נאפשר אורח חיים נורמלי. אנחנו לא מוכרים חתולים בשק. נתניהו אומר שהוא יחיל ריבונות, בחיית, אני גר ליד גוש עציון, סנטימטר אחד לא יחילו עליו ריבונות כבר עשור, ונתניהו 13 שנה ראש ממשלה. אני לא מאמין שיש ישראלי אחד שקונה את ההבטחה הזאת, אבל זה לא מה שמשנה. כל הזמן נתניהו עסוק בלהגיד למה אחרים מסוכנים, בזמן שהוא עושה בדיוק, אתה יודע, עושה מעשים, אתה יודע, אפשר לקרוא לו מרכז המקלים. מי שמסתכל על מה שהוא עושה בעזה זה בערך שלום עכשיו, אבל זה באמת לא משנה. רגע. מה שמשנה זה עם ישראל. ושם הנקודה הכי בעייתית של נתניהו, בגלל עם ישראל, בגלל הפילוג, בגלל השיסוי, בגלל הסיוב הוא צריך ללכת, לא בגלל שום דבר אחר.
האם אתה ברמה האישית מסכים לפינוי יישובים מבודדים?
לא, אני לא חושב שאנחנו נפנה אפילו יישוב אחד. אני לא רואה סנריו כזה, כי אתה מפנה יישובים, כמו שאנחנו הגדרנו, לא בהסכם חד צדדי, לא במעצה חד צדדי כמו ההתנתקות, אלא אתה מפנה יישובים בעצם בהסכם שלום. ואני, לא בגלל שאני עכשיו שומע קולות מאלוהים, ולא בגלל הארץ המובטחת, זה טיעון שאני לא מזלזל בו, אבל אני פרגמטיסט, ואני לא רואה אפשרות לייצר הסכם שלום מחר בבוקר. ולכן אני לא רואה שום אפשרות כזו.
אז אתם תמשיכו במדיניות של נתניהו, בעצם מה שהיה הוא שיהיה ביהודה ושומרון?
תראה, אנחנו לא חושבים שהמדיניות של נתניהו שאומרת, תגיד משהו אחד ותעשה משהו אחר, היא נכונה. כיום הישראלים לא יודעים מה קורה ביהודה ושומרון, מוכרים להם חתול בשק. אף ישראלי, אף גורם רשמי עד עכשיו לא קם ואמר, יש הפסקת אש ברצועת עזה, נכון? עם החמאס. אבל כולנו יודעים שיש הפסקת אש, ראינו את סינואר מגיע לגדר, מצלם סלפי, כל ישראלי יודע שיש הפסקת אש, אבל נתניהו בקולו, או גורם רשמי בקולו, לא אמר את זה, למה? כי הוא לא אומר לישראלים, אנחנו היום מטפחים את הרשות הפלסטינית, למה? כי זה אינטרס שלנו שהרשות הפלסטינית תהיה שם ותשלוט על העניינים המוניציפליים, ותפנה זבל ותדאג לחשמל ולשאר הדברים, אנחנו לא באמת רוצים להיות שם. זאת האמת, זה האינטרס הישראלי, אבל מה אנחנו אומרים? שאנחנו נגד הרשות הפלסטינית. אם היינו אפילו לשנייה נגד הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית לא הייתה שורדת. אנחנו אומרים, בואו נפזר את מסך הערפל הזה שנוצר פה.
אז מה אתה אומר לאלה שלא גרים בגושי ההתיישבות ביהודה ושומרון, ליישובים שאינם בגושי ההתיישבות? מה אתה אומר להם היום? הם מודאגים.
אני אומר לאלה שלא גרים בגושי ההתיישבות ובבקעה, שזה אזור שנוי במחלוקת, כמו שהיום כל יהודה ושומרון שנויים במחלוקת, אנחנו מצמצמים, או אני אגיד כך, אנחנו בפעם הראשונה, וזה סטארט-אפ פוליטי, אנחנו בפעם הראשונה מגדירים את אזורי הקונסנזוס, שכולנו מסכימים עליהם, וזו תפיסה גללונית.
אוקיי, אבל מה אתה אומר לאלה שאינם בגושים, האם הם צריכים להתחיל להרוז?
אני אומר להם, לא, אני שאלת אותי 3 פעמים ואמרתי לך בדיוק הפוך, ואתה חוזר על השאלה, זה שנתניהו אומר את זה, זה לא הופך את זה נכון, להפך, אתם צריכים לשאול את עצמכם למה נתניהו אומר את זה, ולמה הוא דחה את עסקת טראמפ לאחרי הבחירות, כי אם הוא באמת חושש לארץ ישראל, שהיה מבקש מטראמפ להגיש את העסקה עכשיו לפני הבחירות, כדי שנצביע עליה ונדבר עליה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה עסקת טראמפ חוץ מנתניהו, ואני אומר לך שהאינטרסים שלנו הם לצמצם את הסכסוך, להגדיר איפה זה אזורי הקונסנזוס, גושי ההתיישבות ובקעת הירדן, ולהגיד לאלה שחיים מחוץ לגושי ההתיישבות, שיהיה להם אורח חיים נורמלי. הייתה, אתה יודע, תחקירנית אחת, זה אומר שאם אחר אתה תרצה לסגור מרפסת באלי, או לא יודע, ביישוב אחר, בחוות יאיר, אתה תסגור, אנחנו לא נבנה יישובים חדשים.
אבל הם לא יפונו, אתה אומר, הם לא יפונו.
תקשיב, עוד פעם, אני אומר
לך את זה בפעם. לא, אני מנסה להבין את דבריך, כמו שאני לתרגם אותם לשפה ברורה ופשוטה.
עניתי לך בצורה הכי ברורה, אין שום סנריו שאני רואה שמבצעים, או אני אגיד לך את זה אחרת, לא יהיו צעדים חד צדדים של פינוי יישובים, ואם יום אחד נגיע למחלוקת הזאת, אני לא אהיה שם, אני לא אפנה יישובים.
אוקיי.
שאלת אותי ועניתי הכי פשוט.
אז הנה, קיבלנו תשובה.
ואני חושב שבוגי, אתה יודע, אני, כאילו, תגיד, הצעיר, פוליטיקאי צעיר, נטול עמוד שדרה נניח. אבל בוגי הוא היחיד שעמד במבחנים האלה, נתניהו לא עמד במבחן הזה. כץ לא עמד, מירי רגב לא עמדה, הליכוד בעצם שמצביעים לו זה מפלגה שפינתה יישובים. אז לבוא ולהשין דווקא את, 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 יודע, את המפלגה שלנו באיזה סנריו טוב. שלא קרה בזמן שאחרים עשו, זה נראה לי מוזר, ונראה לי כן. מוזר מאוד שמאמינים בזה. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה כן. כמה זמן אנחנו משקיעים במשהו שלא קרה, במשהו שלא קורה, ותראה כמה מעט זמן אנחנו משקיעים בבעיה האמיתית שקיימת. וזה שיש פה קבוצות שלמות במדינת ישראל ששונאות יהודים. קבוצות שבאמת אנחנו שונאים אחד את השני, ונתניהו משחק על זה. הוא כל הזמן אומר, השמאלנים האלה יעשו ככה, כאילו עכשיו מישהו ש... אתה יודע, כאילו רמטכ"ל, הרמטכ"לים הם שמאלנים ששונאים את המדינה ולא רוצים שיהיה פה ביטחון ושלום לכולם. וכאילו אנשי כחול לבן הם לא אנשים פטריוטים בזמן שאתה מסתכל, ואתה שואל את עצמך איך בכלל מעז, איך הוא מעז להגיד כזה דבר. ואתה מסתכל על התהליך שקורה פה, ואני חוזר שוב פעם לעניין הציונות הדתית. כל החינוך שלנו על עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, נדמה לך שבמערכת הבחירות הזאת פתאום הדברים האלה מתנפצים, מתנפצים על איזה קיר, כי נתניהו אומר שאלה שמאלנים ואלה ככה, במקום לדבר על אחדות ישראל ואהבת ישראל.
כן.
וזה הנושא של הבחירות.
אני רוצה להתקדם איתך לעוד איזה שני דברים נוספים ככה לקראת סיום. לא ראוי לדעתך שמועמד לראשות ממשלה, בני גנץ, יבוא עם ניסיון פרלמנטרי, דיפלומטי, לפחות של קדנציה אחת בכנסת?
אני אגיד לך מה לא ראוי בעיניי. לא ראוי בעיניי שמנהיג לא ישמש דוגמה אישית. לא ראוי בעיניי שמנהיג יהיה עליו כתבי אישום על שוחד. לא ראוי בעיניי שמנהיג ישסה ויפלג. זה לא ראוי בעיניי. וראוי בעיניי מנהיג כמו בני גנץ, שמסוגל להסתכל על הצרכים של המדינה. ישראל מבחינתו היא לפני הכל, ולא לא נתניהו לפני הכל. תראה את הקמפיין של הליכוד, דווקא נתניהו. לא, דווקא מדינת ישראל, דווקא עם ישראל. וזה מנהיג שצריך להיות, ובני גנץ הוא מנהיג שרואה את טובת ישראל ואת עם ישראל, והוא רואה גם את טובת אלה שמצביעים לו ואלה שלא מצביעים לו, ואני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו יצביעו לנו, אבל הוא מסתכל על עם ישראל, וזה מנהיג שראוי בעיניי. הניסיון הפרלמנטרי זה הדבר הכי פחות חשוב. הדבר הכי חשוב במנהיג זה להוביל את הציבור, ולהסתכל על טובתו, ולהסתכל
למה,
קדימה.
למה, אהוד ברק בא בלי ניסיון, וראינו שהוא סיים נורא מהר את ה... קדנציה הקצרה שלו.
אני לא יודע, תקשיב, אני יודע דבר אחד, שהניסיון של נתניהו, אם זה מה שהוא הוביל אותו, וזה מה שהוא מציע לנו, אני מעדיף אדם בלי בכלל ניסיון. אני אומר לך, ונחזור לאותו עניין, אדון בני גנץ, עם כל הכבוד לכל הטענות מסביב, היה רמטכ"ל במדינת ישראל. הוא ניהל את המערכת הכי סבוכה. לידו יש את בוגי יעלון.
זה יש כאלה טוענים שמנגנון צבאי זה לא אותו דבר, וזה מנגנון לא דמוקרטי.
זה המערכת הכי סבוכה והכי קשה, עם הכי הרבה אחריות במדינת ישראל. ואני לא רואה מישהו שבכלל משתווה אליו מכל המערכת הפוליטית. ולידו יש את בוגי יעלון, שהיה שר ביטחון, והיה רמטכ"ל, ומכיר את המערכת הפוליטית, ויאיר לפיד, שיש לו ניסיון פוליטי, וגבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל. הניסיון זה הדבר האחרון, חוסר הניסיון זה הדבר האחרון שאפשר לבוא איתו כטיעון רציני. השאלה הגדולה זה האם אנחנו רוצים את נתניהו אחרי 13 שנה שבהן הוא היה יכול
לטפל גם בפרים. אתם מפלגת רק לא ביבי, אתם אומרים שהליכוד ללא נתניהו הוא כן פרטנר, כן פרטנר.
אנחנו מפלגת רק מנהיגות, רק מנהיגות, ותראה את הבעיה ברעיון שלנו. תקשיב, יש לך מאזינים שלמרות שהם ימין, הם דואגים למערכת הבריאות ולתחבורה, הם דואגים לחינוך, הם מתעסקים באותם דברים, הרי אנחנו חיים ביחד במדינה הזאת. 90% מהנושאים הם נושאים משותפים, של מי שגר, אתה יודע, באופרה, ומי שגר בקיבוץ בערי. אנחנו אותם אנשים, אנחנו משרתים ביחד בצבא, חיים ביחד, עובדים ביחד, לפעמים גם מתחתנים ביחד. איך זה שכל הנושא של הציונות הדתית הפך להיות, תראה את השיחה בינינו, הספין של נתניהו על פינוי יישובים. הרי כולנו מבינים, כנראה, שהצד השני לא בדיוק פרטנר המחר או בוקר להסכם שלום בר קיימה. אז תראה איך אנחנו מתעסקים בזה, במקום שהציונות הדתית, שבה אני גדלתי עם עולם הערכים, תתעסק באחדות ישראל ובצרכים האמיתיים של עם ישראל. תראה איך הוא מסובב אותנו. וזו הסכנה הגדולה, וזו לא מנהיגות. כן. זו פחדנות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה כן. אחרונה. אם הליכוד יתמיד בסירובו להצטרף אליכם, אם אכן גנץ ירכיב את הממשלה הבאה, מה מרכיבי הקואליציה שלכם?
אנחנו נרכיב את הקואליציה עם כל המפלגות הציוניות שירצו בכך. אנחנו לא נחזור על מקרה ציפי לבני. ואני אומר לך שכבר עכשיו יש מפלגות בקואליציה הנוכחית. מפלגות ששייכות היום לקואליציה שישבו איתנו. אני אומר לך עכשיו, חד וחלק, ואל תקשיב למה שאומרים. עזוב, בסוף, אם אנחנו נביא מספיק מנדטים, ואני אומר למאזינים
גם שף, בודדים, גם החרדים ילכו עם לפיד, וגם כל
לא,
החרדים
אני, ילכו אני זוכר את ליצמן אומר, אני זוכר את ליצמן מתחייב שהוא לא יושב עם נתניהו, כי הוא יושב עם לפיד, שעתיים אחרי זה הוא יושב עם נתניהו. אני זוכר את, את ציפי לבני ואת נתניהו, כל אחד אומר על השני שהם לא יישבו ביחד, שעה אחרי זה חתמו על הסכם, וציפי לבני הפכה לשרת המשפטים, ונתניהו בחר בזה, אחרי שאמרו כל הקמפיין שהם לא יעשו את זה. המפלגות ישבו איתנו.
תגיד לי, בין, אם בנט ושקד ישבו איתכם, תיתנו להם את מה שהם רוצים, את משרד המשפטים וביטחון?
אני לא אנהל איתך עכשיו את המסע ומתן הפוליטי, אבל אני אומר לך שכל מפלגה ציונית מוזמנת להצטרף אלינו, ואנחנו נקים ממשלה ציונית, לאומית, ממלכתית, שכחנו שאנחנו בסוף עם אחד, ויש פה מוסדות מדינה, ממשלה שרואה את טובת מדינת ישראל, ולא את טובתו של אדם אחד שמסובך בפלילים. ואני אומר לך, יש, אני אגיד לסיום, כי אני תקפתי את נתניהו פה לא מעט,
כן.
יש לו המון זכויות, באמת, הוא עשה המון דברים טובים במדינת ישראל, ואני, ואני כואב לי המציאות שהגענו אליה, כואב לי המצב הזה, כואב לי ממש, ואני אומר, יש נקודה שבה אדם צריך להבין, שאם הוא רוצה להשאיר פה מורשת והיסטוריה חיובית, ורישום חיובי לגבי מה שהוא עשה, ונתניהו עשה דברים טובים, הוא חייב לעצור, זה אגב אחת הסיבות שאנחנו, הדבר הראשון שנעביר זה חוק הגבלת כהונה לראש ממשלה לשמונה שנים בלבד, או שתי או שלוש קדנציות. אי אפשר, בן אדם שיותר מדי זמן בשלטון מאבד את זה. ונתניהו בהתחלה הסתאב, אחרי זה נכנסה שחיתות, ועכשיו נכנס גם פלגנות ושיסוי. ואני אומר לך שצריך ללמוד מספר דברים. מלך צריך להגביל עצמו נשים, כסף, זהב וסוסים, וראש ממשלה צריך להגביל את הקדנציה שלו. כמו שאמר איש חכם, מי שלא עושה את מה שצריך בקדנציה הראשונה, והוא לא יעשה את זה, ולא בקדנציה השנייה, הוא כבר לא יעשה את זה. האיש החכם הזה היה נתניהו, ואני מציע לאמץ את דבריו.
אוקיי.
צריך להגיד לו תודה רבה, אנחנו ממשיכים מכאן.
אוקיי, איך אומרים? נהיה חכמים בעוד 24 שעות, נדע מה התוצאות, נקווה. יועז הנדל, מועמד ברשימת כחול לבן לכנסת, איש מפלגת תלם בראשות משה בוגי יעלון. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה, ואני רק רוצה משפט אחד, תזכרו, לא משנה במה אתם מוכרים, בסוף יש את עם ישראל ומדינת ישראל, ואנחנו אחים, וצריך לחיות ביחד ביום אחרי, לא לשמוע אחד את השני. זה הדבר החשוב.
תודה רבה לך, תודה יועז הנדל. שלום ובוקר טוב לפרשן הפוליטי של גלי צהל, יעקב ברדוגו.
בוקר טוב, מר טוקר.
אז רצינו לשמוע את חוות דעתך, איך אתה רואה כרגע את מערכת הבחירות, אתמול גם ראיינתם את נתניהו, מה הערכתך כרגע?
שמע, זו מערכת בחירות שטוב שהיא מסתיימת איך אומרים, דוחות ביותר שהכרתי, הגענו לסיעים מדהימים של השמצות, כמעט ושום דבר אמיתי לא היה על השולחן, העניין הפרסונלי עמד על השולחן, ואיך נגדיר את זה כך? כמעט בכל מערכת בחירות קודמת ידעתי להרגיש לאיפה נושבת הרוח, הפעם הזו ממש ממש ממש, אני לא יודע לסמן, לא יודע לקרוא, ואני מניח שכל תוצאה מחר לא תפקיד אותי.
מחר ב-10, אתה מתכוון על בסיס המדגם הראשוני.
קודם ב-10, אני אומר, אני גם בסיס המדגם הראשוני וגם תוצאות האמת, אנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות ששום תוצאה בה לא ברורה, לא אם הקטנות יעברו, לא מי מהקטנות, מה יהיה חוזק, לא אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, לא אם גנץ ירכיב את הממשלה ובאיזה אופן הוא ירכיב את הממשלה, כמעט בכל מערכת בחירות ברגעים שכאלה יש באיזשהו מקום תמונה חצי ברורה, היום התמונה היא ממש ממש מטושטשת ולא ברורה.
וזה בשל כך שהמפלגות הקטנות חלקם אולי לא תעבורנה ותשנה את כל התמונה, זאת הסיבה?
יש הרבה מאוד סיבות, אבל הסיבה המרכזית בעיניי היא זה שאנחנו במערכת הבחירות הזאת, כמה שצריך לבאר את זה בצורה פשוטה, אנחנו בקרב של אליטות ואליטה אחת, האליטה המשפטית, שיחקה פה גורם מאוד מאוד חזק במערכת הבחירות, כתב חשדות של נתניהו, שנכון שנמחק מסדר היום הפוליטי, אבל הוא השפיע על כל מערכת הבחירות הזו, הוא יצר את האמירות הקשות בעיקר במתווכים בתקשורת כלפי נתניהו, שכמעט ולא הייתה יכולת תגובה עליהם, והוא יצר את האמירות של בני גנץ שהוא לא יישב עם נתניהו, ולכן זה יצר מאבק של שני גושים, שמאל ימין, ובתוך הגושים יש מאבק קשה. אפשר לפרט את זה לעוד הרבה מאוד פרטים, אבל בסוף האליטה התקשורתית, האליטה המשפטית והאליטה עכשיו הצבאית עם שלושת הגנרלים ועוד שני הגנרלים ועוד סגן ראש המוסד, הם בקרב מאוד מאוד גדול, והתוצאה לא ברורה לחלוטין, ממש לא ברורה לחלוטין. יש סיכוי שהאליטות האלה מחר הם יגרמו לכך שיהיה מהפך שלטוני בישראל.
ולסיום, איך אתה מסביר את ההבדל בטקטיקה? הליכוד מדבר על גיוולד, אנחנו הולכים להפסיד, וכחול לבן אומרים, אנחנו הולכים לנצח. זאת אומרת, איך אפשר להסביר?
תראה, זה גם עוד דבר שמדהים אותי. כשנתניהו עושה את הסיפור הזה, כשהליכוד עושה את זה, קוראים לזה קמפיין גיוולד. כשבני גנץ עושה את אותו דבר למרץ ולעבודה, זה לא גיוולד. סליחה, זה אותו דבר. ממש אותו דבר. שניהם מנסים לייצר מציאות של לשתות את המפלגות הלווייניות שלהם. אז לאחד, זה עוד סוג של איזה יצירת בלוף תקשורתי. כשמישהו עושה את זה מהצד הזה, זה גבל, מהצד השני, זה מתקבל מאליו. שוב פעם, אנחנו בעידן אחר, המתווכים בתקשורת, מייצרים מציאות שלא תואמת את המציאות.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, הפרשן הפוליטי של גלי צהל יעקב ברדוגו, תודה רבה לך. שלום, אנחנו אומרים בבוקר טוב לאריה גולן, מי שמגיש את יומני הבוקר ברדיו כאן ב' של תאגיד השידור הישראלי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב, אז אתה אחד מהעיתונאים הוותיקים ביותר, ליווית מערכות בחירות רבות במדינת ישראל. איך אתה רואה את המערכת הבחירות הנוכחית?
תשמע, כולם מדברים על מערכת הבחירות של 81, שהייתה מאוד סוערת. היה מנחם בגין בראש הליכוד, שמעון פרס בראש המערך, פרס חטף עגבניות, פרס חטף כללות, פרס עבר תקופה מאוד קשה, מנחם בגין היה נועם ענק, נעם בכיכרות, הלהיב המונים, לעג לפרס, נעם נאומים מאוד ככה חזקים, אבל אני לא זוכר שהיה לכלוך כמו שיצא הפעם. זאת אומרת, לא ירדו כל כך נמוך בהכפשות, וזה לא, איכשהו החזיקו איזה פסון, עם כל, אתה יודע, קמפיין זה קמפיין, עושים הכל בשביל לקושש עוד כמה קולות, מדובר בפוליטיקאים, הם צריכים כמה שיותר מנדטים, הם רוצים להיות חזקים. הפעם הקרבות הם בתוך הנגמש, מחוץ לנגמש, בין נגמש לנגמש, די גהנום הפעם הקמפיינים האלה, כן.
ומה אתה אומר על הרעיונות של ראש הממשלה נתניהו? אתה ראיינת כמעט את כל ראשי הממשלה האפשריים.
ראיינתי, בוא נגיד, את כל ראשי הממשלה מאז מנחם בגין, זכרו לברכה. כל מי שבא אחריו, שמיר ורבין, ואריק שרון, וגם אהוד ברק, וגם נתניהו.
אגב, קמפיין גיוולד זה המצאה של נתניהו?
אני חושב שכן. יש לו הרבה המצאות. שמע, הוא קמפיינר חזק ביותר. אני אמרתי, הבוקר ראיינתי את יאיר לפיד, ככה, מין רעיון סיכום כזה, שביבי הוא קמפיינר מאוד אכזרי, הוא לא עושה חשבון, אין לו אלוהים, והוא גם לא לוקח שבויים. זאת אומרת, הוא עושה מלחמה מאוד מאוד קשה נגד מי שמתחרים נגדו, כולל אגב, מי שמתלונן עכשיו זה לאו דווקא בני גנץ או כחול לבן, מי שבוחים זה מפלגות הימין, שהן השותפות הטבעיות, שס, אריה דרי שם את התמונה של ביבי על הפלקטים, על הכרזות הכי גדולות, עכשיו הוא בוחש, הוא עשה טעות, וביבי סוחב לו את המצביעים החרדים, שהם גם ימנים, הם ליכודניקים, זה ידוע. בקיצור, קשה מאוד עכשיו, ואנחנו שומעים, אנחנו רואים את זה, ונראה איך זה ייגמר. עכשיו, ביבי הפעם החרים אותנו, ולא העניק רעיון ליומן הבוקר, כלומר...
הוא כן התראיין לשותף שלך, נכון?
הוא התראיין לדקל סגל.
אה, לדקל סגל, נכון, כן.
לדקל סגל, שהם היום חברים שלנו בכאן רשת ב', ואני מאוד שמח, בעיניי זה רכש אדיר. אבל איתנו הוא לא דיבר.
למה?
עם הבוקר הוא לא דיבר. צריך לשאול אותו, אני יודע... תראה, עשיתי איתו רעיון, הרעיון האחרון שעשיתי איתו היה לקראת בחירות 2015, אז הוא עוד הועיל להתראיין עבורנו ליומן הבוקר. אני זוכר הרעיון נערך, היה מוקלט, מוקלט במוצאה, במוצאי שבת, ושודר ביום ראשון בבוקר, כשביום שלישי כבר צריכות להגיע הבחירות. זה היה רעיון לא קל, כן? אתה לא צריך לתת, אתה לא יכול לאפשר למועמד לעשות פרופגנדה, לעשות תעמולה, שאלתי שאלות קשות, קיבלתי הרבה שבחים, מעמיתים, ממאזינים על הרעיון הזה. אני חושב שהיה רעיון הוגן, הוא לא, ביבי לא אמר לי אחר כך, שמה, היית מנובל, או היית לא בסדר, או לא יודע מה, לא אדבר איתך יותר. אבל עובדה שמאז הוא לא מדבר איתי יותר.
מעניין. הבנתי שמנחם בגין, ראש הממשלה המיתולוגי, גם קצת כעס עליך? ובסוף אמר למה, קראתי בעיתון ישראל היום, הוא אמר לך, למה נפלו פניך מר גולן? אתה יכול קצת לשתף אותנו בדבר הזה?
כן, עד היום הוותיקים שזוכרים את האירוע, זה היה ב-1981, זוכרים, יש עוד כמה חבר'ה שעוד נמצאים איתנו מאז, וגם אני, ברוך השם, בינתיים, ותמיד כשרואים אותי, אומרים, קודם כל, מדוע נפלו פניך, מר גולן? זה היה בטון של בגין, מדוע נפלו פניך? הסיפור היה באמת כזה שיצאנו לראיין אותו רעיון ליום העצמאות. הייתה פעם מסורת יפה שראשי ממשלה מתראיינים לפחות פעמיים בשנה ביום העצמאות ובראש השנה. ביבי שמר גם את המסורת הזאת, הוא בכלל לא מתראיין, או שהוא הולך להתראיין בכל מיני מקומות שהם, אתה יודע, לא בדיוק רעיונות עיתונאיים, הארדקור מה שנקרא.
כן.
ואז ב-81 רזי ברקאי עוד היה כתב פוליטי בכל ישראל יחד איתי, שנינו היינו כתבים בכנסת, ונשלחנו לראיין את מנחם בגין ליום העצמאות. ומכיוון שזה היה קרוב מאוד לבחירות של 81, והכרנו את בגין שיודע להשתלח נהדר, אז גדעון לברי המנוח שהיה מנהל כל ישראל, ישבנו אצלו שיחת תדרוך והכנה, אומר לנו, חברים יתרים, תשאלו מה שבא לכם, אבל תגידו לבגין, שאם הוא ישתלח בשימן פרס, אנחנו נצטרך להוציא את זה, כי אנחנו כמה ימים לפני הבחירות, לא נוכל לאפשר את המולד בחירות. פשוט תסבירו לו את זה, הוא ודאי יבין, הוא דמוקרט, אין בעיה איתו. אוקיי, הלכנו לרעיון, ודיברנו על כל מיני דברים, פתחנו בכל, והחלטנו גם, בתוך כדי, כשישבנו שנינו והכינונו את השאלות אצלי בבית ערב קודם, שנשאל אותו, אז היו כל מיני שמועות וידיעות שבגין לוקח תרופות שגורמות לו מצבי רוח, פעם הוא בהיי, פעם הוא בדאון, פעם הוא בדיכאון, פעם הוא... זה נקרא דו-קוטבי היום, כן. אז לא הכרנו את המושג הזה. זה בגלל התרופות שהוא לוקח. בקיצור, אמרנו, אנחנו נשאל אותו על התרופות, אבל לא בהתחלה, כדי שלא יעיף אותנו מהחדר ונחזור למערכת בלי רעיון. אנחנו רוצים להביא רעיון, זה נקרא רעיון של שעה, זה בין שתי מעדורות, זה 55 דקות רעיון, אתה לא יכול לחזור בלי רעיון. אז פתחנו כרגיל בשאלות הממלכתיות, המדיניות, הביטחוניות, הגענו לנושא המדינה הפלסטינית, בגין קם מהשולחן שלו בלשכה, מאחורי גבו הייתה מפת תבליט של ארץ ישראל, אמרנו, תסתכלו, אם תהיה מדינה פלסטינית על הגבעות, יהיו טילים, יהיו קטיושות על נמל התעופה. אתם רוצים שאנחנו נחיה במדינה שיש קטיושות על נמל התעופה בלוד? זה מה שאתם רוצים? בקיצור, הוא התיישב בחזרה, ואז אמרנו לראש הממשלה, אתה פתאום ככה מלא אנרגיות, הייתה תקופה שהוא שתק לפני זה, ואז הציעו את העניין של התרופות שגורמות לו דיכאונות גם. בקיצור, אז הוא אמר, הייתה לי דחיית המתים, ואז אמרנו, יאללה, עכשיו הולכים על השאלה עם התרופות, אמרנו לו, יש ידיעות שתרופות שאתה לוקח גורמות לך מצבי רוח שונים, עליות ומורדות, אמרנו, מה פתאום, זה השטויות, לוקח תרופות רגילות, אני אדם לא בריא, יש לי מחלת לב, לוקח תרופות, הם יכולים להסתכל בארון התרופות שלי, תרופות שכל אדם חולה לוקח, שום דבר מיוחד, לא מצבי רוח ולא ציפורים.
כן.
אני לא מצטט מדויק, אני אומר את זה בשפה שלי.
כן, כן, כן.
בכל זאת הרעיון היה לפני 30 וכמה שנים, 38 שנים או משהו. בקיצור, אמרנו לה, ככה, שנינו ככה מתחת לשולחן, ישבנו, אתה יודע, מולו, עשינו לעצמנו, זהו, יש לנו את זה. בסוף, מכל השאלות הביטחוניות, המדיניות, בסוף, אתה יודע, מה יהיה? הפיקנטי, התרופות, זה בגין מחיש, שזה גם טוב, זה כותרת. בקיצור, בסוף הוא גם השתלח בפרס, הוא לא שכח. אז כשנגמר הרעיון, גם יצא ארוך מדי, לא מתאים בין שתי מעדורות, לא מתאים למסגרת של שעה, וגם הוא השתלח בפרס, אז אמרתי לו, ראש הממשלה, יש לנו הוראה ממנהל כל ישראל, שאם אתה תשתלח בשמעון פרס, שאנחנו לא מביאים איתו רעיון ביום העצמאות רק איתך, אנחנו לא יכולים להרשות תעמולה, כי יש בחירות עוד מעט, אנחנו נצטרך להוציא את הקטע עם התקפה על פרס. אומר, אין לי בעיה, אני מבין את זה, אבל יש לי, אם אתם, יש לכם בקשה, גם לי יש בקשה, נא לחתוך החוצה את הקטע עם התרופות. באמת נפלו פנינו, כי זה היה הקטע הכי פיקנטי בכל הרעיון.
אפילו אז, אתה אומר, כן.
שתמיד אומרים, אתה יודע, מדיני, ביטחוני, דברים, כותרות דרמטיות לא יוצאות מזה. בקיצור, התחלתי להתווכח איתו, להגיד לו, ראש הממשלה, זה לטובתך, זה יבהיר פעם אחת את המצב, כל הזמן אומרים שאתה לוקח תרופות ועושות לך מצבי רוח, הנה אתה אומר שזה לא ככה, אתה שם את העניינים על השולחן ומחיש את זה ואנחנו נביא את זה. אז אמר לי יחיאל קדישאי, אדוני מר גולן, עם ראש הממשלה לא מתווכחים, הוא ביקש להוציא, לא להוציא.
יפה.
חזרנו חפויי ראש ביקור. למערכת, מרוב תסכול, קודם כל לקחנו וישמענו את הרעיון המלא, הלא מצונזר, הלא ערוך, לכל החברים שישמעו איזה קטע היה לנו נהדר, והיינו צריכים להוציא אותו החוצה. טוב, חתכנו את זה החוצה, זה שודר בלי הקטע על התרופות, זה שודר בלי ההתקפות הקשות על שמעון פרס.
אבל...
אלא מה, למחרת, הקטע שהוצאנו הופיע בעיתון דבר. ואז בגין החליט שאנחנו שני שליחים של מפלגת העבודה, שבאנו לנסות לגרום לו נזק בבחירות, להפיל אותו מהשלטון. לא דיבר איתי חודשים, לא ענה על שאלות, לא שום דבר, פשוט
התעלם
מקיומי. עד הבחירות, בליל הבחירות, אני מגיע, אני כבר הייתי מהבוקר במצודה, אתה יודע, רק...
לאיזה שנה אנחנו מדברים על בחירות של...
81, 81, כן. ואני כל היום ביליתי במצודה עד הלילה, עד שנודעו התוצאות האמיתיות, ובגין הופיע במצודה ברבע לארבע לפנות בוקר. הטלוויזיה כבר התעייפה וסגרה שידור, כי זה נורא מוכר. אבל בגין בא לתת נאום ניצחון אחרי שהוא סגר ממשלה כבר. הוא כבר סגר עם כל השותפים, אבו חצר, אז היה...
זה מהר, באותו לילה, וואו.
באותו לילה הוא סגר ממשלה. באותו לילה במפלגת העבודה במערך חשבו שפרס ניצח וכבר נשקו את פרס והזמינו את the next prime minister ובגין לאגלו ואמר הוא צריך להחזיר את הנשיקה פרס כי אני מקים ממשלה ואז הוא גילה את אותי, הוא גילה בתוך המון העיתונאים, הצלמים, הכתבים שניצבו מול הבמה במצודת זאב ומסתכל עליי ואומר, מדוע נפלו פניך, אמר גולן? נקים ממשלה, יהיה בסדר, משהו כזה.
וואו,
קיצור,
וואו.
מאז העניין זה של מדוע נפלו פניך.
איזה סיפור.
זהו, זה הסיפור.
אז אין לך הימור הפעם, אני מבין. מי הולך...
הימור?
הימור על מחר בלילה או מחרתיים בבוקר?
אני לא אוהב להמר, אני לא אוהב להמר. רק אני יודע מהניסיון שלי בבחירות,
כן.
שנשיא המדינה, וגם רוני ריבלין אמר את זה, הוא אמר שהוא יחליט כפי שהחליטו כל נשיאי ישראל. מהניסיון שלי עם נשיאי ישראל, כי תמיד הייתי מחסה, גם כשהייתי כתב את ההתייעצויות אצל הנשיא, עם הסיעות השונות על בי להטיל את הרכבת הממשלה,
כן.
אז אני זוכר שהנשיא בסוף היה מחליט לפי מספר הממליצים. זאת אומרת, אם באה הסיעה של השרה ממליצה, נגיד על ביבי, אז בטור של ביבי הוא מוסיף עשרה. Mm-hmm. אם באה מפלגה וממליצה על בני גנץ, נגיד במקרה שלנו, אז בטור השני הוא מוסיף את מספר החברים, את חברי הכנסת שקיבלה המפלגה בבחירות שנערכו זה עתה, בטור של בני גנץ, ואז הוא מסכם את שני הטורים, ולמי שיש יותר ממליצים, עליו הוא מטיל את הרכבת הממשלה. זה מה שאני מכיר מכל ההתייעצויות ומכל מערכות הבחירות שאני כיסיתי.
כן.
אני לא חושב שרובי ריבלין מתכנן, הוא גם אמר את זה, הוא ינהג כמו שנהגו כל הנשיאים.
כן.
אז ככה נהגו כל הנשיאים. זה היה המנהג, גם אם זה לא כתוב בחוק, כי כתוב בחוק בסך הכל, הנשיא יטיל על אחד מחברי הכנסת שיסכים לכך להרכיב ממשלה. יופי. לא כתוב שם לא 61, כן. לא כתוב שם גוש יותר גדול, לא כתוב שם המפלגה יותר גדולה. המנהג היה שמטילים על זה שיש לו סיכויים. מי יש לו סיכויים? שיש לו יותר תומכים, יש לו יותר ממליצים. אלמנטרי.
טוב.
ואני חושב ש, אני חושב שזה מה שיהיה גם הפעם. כחול לבן טוענים שהם צריכים מפלגה יותר גדולה בפרש גדול מביבי, ואז הם יקבלו את המינוי. אתה יודע מה? יכול להיות. אני לא, מי אני שאני אסתור מפלגות פה בזה. אני רק אומר, מניסיון העבר שלי, והוא לא, הוא לא קצר, הוא ארוך, זה לא היה המנהג. המנהג היה מספר הממליצים. נדמה לי, לא רק נדמה לי, זה גם הסקרים אומרים, שלביבי יהיו יותר ממליצים. ולכן,
אלא אם כן כמה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, ואז זה ישנה קצת את התמונה.
תראה, עדיין אני חושב, נדמה לי, אולי אני טועה, שגוש הימין יותר גדול, יותר חזק.
טוב, נחכה ונראה.
ונחכה ונראה, למה להתנבא? אמר לי פעם פוליטיקאי אחד משפט יפה. בארץ מאוד מסוכן להתנבא, בעיקר לגבי העתיד. תחשוב על זה.
טוב, אריה גולן מגיש יומני הבוקר ברדיו כאן ב' של תאגיד השידור הישראלי, בעבר ברשת ב' כמובן. תודה רבה לך, תודה.
תודה גם לך, כל טוב.
תודה רבה. משה זר, שלום לך, צהריים טובים.
צהריים טובים גם לך.
חצי יום לפני הבחירות, קצת יותר. איך אתה רואה כרגע את המערכת הבחירות הנוכחית?
תראה, לי יש להגיד משהו מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד כללי, על המלחמה כאילו בין הימין לבין השמאל. אני לא רוצה כרגע לדבר במילים מצביעים, לא מצביעים, זה לא העניין. העניין הוא הרבה יותר יסודי, הרבה יותר בסיסי, הרבה 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 יותר חמור. ולמה אני מתכוון? חלק גדול, חלק מהמצביעים, יש להם השקפת עולם אחרת לגמרי. מה השקפת העולם שלהם? אין להם לא ארץ ישראל, לא מן התורה, לא מן המציאות. אין להם עם ישראל בכלל. עזוב כרגע את בורא עולם. לא מאמינים בזה טוב, הבנתי. מה קורה? עוד עומד חבר הכנסת מוסי רז, שההורים שלו הגיעו מקורדיסטן, הביאו אותו לפה, נהדר. הוא מעיז להגיד דבר כזה, שאם מנחם בגין רוצח המונים, אז גם יאסר ערפאת רוצח המונים. ואם מנחם בגין לוחם חופש, אז גם ערפאת לוחם חופש. זה לא השקפת עולם. יש כל מיני השקפת עולם שאפשר לקבל, אפשר לשים אותם על שולחן הדיונים. אם מעיז יהודי שהוריו לא מן הגלות לארץ אבותינו, מעיז להגיד דבר כזה, שומו שמיים, לאן הגענו בכלל? מה קרה? או אנחנו מטורפים וצריך להשפז אותנו, או שהם מטורפים, וכבר יש אי אפשר להשפש אותם, כי אי אפשר לתקן אותם. אני לא ייתכן, סליחה, לא ייתכן שישנה גברת מפונדרקת, חגית אופרן, שמוכנה למכור לא רק נשמתה, את נשמת עם ישראל, את אדמות הקודש של ארץ ישראל, מלשינה, הולכת מצלמת, עושה בגד, ריבונו שלום, אני פשוט לא מבין, מאיפה הגיעו הדברים האלה, מאיפה השקפת העולם הזה? אז אני אגיד לך מה, המלחמה היא לא בין שמאל לימין, אין שמאל לימין, יש חלקים בשמאל, אנשים שאיבדו את כל העשתונות, איבדו את כל המסרים, את כל התשתיות, את כל הבסיסים. מה הם עושים? מה הם עושים? הם לא מוכנים למכור, הם מוכנים לתת. עוד למכור, מחר אתה קיבלת. הם מוכנים לתת. ולא רק זה, מה מצחיק בכל העניין הזה? תבדקו ותראו אם אני צודק או לא. לאף אחד מהם אין דור המשך. חלק גדול מהם הם חד מיניים, בחורים הולכים עם בחורות הולכות עם בחורות, ואפילו אם הם בחורים הולכים בחורות, הם אין להם תצעים, אין להם דורות המשך. על מה מדברים בכלל? על מה מדברים? הם מדברים לתת חלקים מארץ ישראל. למי? יש להם דור המשך? יש להם בנים ובנות? יש להם כאלה שהולכים אחריהם? אז הבעיה היא בעיה הרבה יותר רצינית מאשר להצביע על הימין מבלרה כזאת או אחרת. הבעיה היא רצינית מאוד, ואם לא נבין את זה, את עומק הבעיה, אז לא הבנו.
נקווה לטוב מחר.
גם אני מקווה.
אתה לא מודאג?
אני מודאג. אנחנו צריכים כולנו להצביע, ולהצביע למפלגות ימניות, בכדי להכריע בצורה ניצחת את כאלה שהם לא שמאל. הם עיוותו הכל, הם מעוותים עד לסוף, וזאת האמת. ואם מישהו חושב שאני מגזים, שיתבע אותי לדין. אני מוכן להוכיח את זה בכל פורום שירצו. אין בעיה בכלל.
טוב, משה זר, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, אמן.